רבותיי, אנחנו ממשיכים בשיעורים על פורים. כפי שאמרנו כבר בשיעורים הקודמים, צריך להיזהר לא לטעות ולחשוב שפורים הוא דווקא חג של חיצוניות, קל וחומר לא לחשוב שזהו חג של השתוללות. אנחנו מדברים על חג של פנימיות. לובשים תחפושת כדי להגיד שהחוץ הוא לא אמיתי, אלא מה שבפנים. נכנס יין, יצא סוד, הכוונה היא הסודות הרוחניים העמוקים, ומי שלא מסוגל להוציא סודות רוחניים עמוקים, לא צריך לשתות יין, אלא לנהוג לפי פסק כל גדולי הפוסקים, שותים קצת יותר מהרגיל והולכים לישון. אחר כך קמים, אפשר לאכול סעודה גדולה, לשמוח, במה שמחים אם כן? אנחנו שמחים בפורים בתורה. הפירוש בתורה. איפה כתוב תורה במגילת אסתר? מה זה מגילת אסתר? איפה כתובה, נהפוך את השאלה, איפה כתובה מגילת אסתר? מגילת אסתר כתובה בתורה, בתנ"ך. מגילת אסתר זה לא איזשהו סיפור, סיפור לנו ככה וזה, תשמעו מה קרה למרדכי ואסתר. מגילת אסתר היא חלק מהכתובים בתנ"ך, זאת אומרת, מהספרים שנכתבו ברוח הקודש, וחז"ל בשיקול דעת מדויק, מעמיק, החליטו שהספרים האלה, ודווקא הספרים האלה ולא ספרים אחרים, ראויים להיכתב ולהיכלל בתוך התורה שבכתב לעם ישראל לכל דורותיו. והגמרא מתארת שזה לא החלטה כזאת פשוטה. אסתר פנתה לחכמים, לסנהדרין, ושאלה אותם, ביקשה מהם, אמרה להם, כתבוני, ככה ביטוי של הגמרא, כתבוני לדורות. מה פירוש כתבוני לדורות? תכתבו אותי בתוך התנ"ך. תיקחו את המגילה הזאת שאני אמרתי ברוח הקודש, ותכניסו אותה לתוך התנ"ך, לתוך התורה שבכתב, וחז"ל דנו בזה. מי אומר שמותר? מי אומר שזה דבר שמתאים להיכתב? אז אנחנו בפורים זוכים לחלק חדש נוסף של התורה. אנחנו זוכים לחלק של תורה שבכתב, שנקבע על פי תורה שבעל פה, על פי החכמים בסנהדרין, החיבור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בניגוד למה שיש אנשים שחושבים שאפשר לקחת תורה שבכתב לבד, בלי תורה שבעל פה, שבאמת אין דבר כזה, מחמישה חומשי תורה עד לאחרון הכתובים, אבל פה הדבר הזה בולט. אנחנו זוכים בפורים למצוות חדשות. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. מצווה אלוקית. דרך איפה? איפה היא כתובה בתורה? כתובה במגילת אסתר, והיא נאמרה על ידי חכמים. כל ההתחדשות הזאת של חלק מהתורה ומצוות היא בנויה על יסוד המהפך של פורים, כפי שמסבירים לנו חז"ל, זה ביטוי מפורסם, שעם ישראל חזרו וקיבלו מרצון את התורה בפורים. בלשון חז"ל בארמית, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אז אנחנו נלמד עכשיו את ההסבר של הרב קוק זצ"ל לעניין הזה של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. צריך להתחיל מהתחלת הסוגיה להבין על מה מדובר. יש לכם לפניכם את העין היה על מסכת שבת, דף פחת. זה מתחיל מהפסוק בחומש שמות, ויתייצבו בתחתית ההר. עם ישראל מגיעים למעמד הר סיני, מסבירה הגמרא, אמר עבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. זה בתחתית ההר, ממש כפשוטו, מתחת להר, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהי קבורתכם. לא הייתה להם ברירה אלא לקבל את התורה. טוב, זה דבר שצריך הבנה. הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה לכפות את עם ישראל לקבל את התורה, הוא יכול גם לכפות אותם לקיים את המצוות ולעשות את הכל, אין בכלל בחירה חופשית. זהו, די, גמרנו. למה צריך לעבור את כל ההיסטוריה אחר כך? אנחנו אומרים כל בוקר בקריאת שמע, בפרשה השנייה, והיה, אם שמוע תשמעו, אז טוב, אם לא, אז לא, יש שכר, יש עונש, לא צריך שכר ועונש, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל. אם הוא כן רוצה שכר ועונש, הוא כן רוצה בחירה חופשית, אז למה את התורה, את קבלת התורה המקורית הראשונה במעמד הר סיני, למה דווקא אותה הוא כופה? אז זה מה שבא הרב קוק זצ"ל כאן להסביר. תסתכלו בפנים. כותב הרב, החופש הרצוני, מה שאנחנו קוראים בחירה חופשית, החופשיות שאדם חופשי ברצונו לעשות לכאורה את מה שהוא רוצה, בוודאי להגיד כן או לא, הוא תוכן מיוחד לשכלל על ידו את הכישרון המוסרי אשר לאדם. באמת הקדוש ברוך הוא רוצה בחירה חופשית. למה הוא רוצה בחירה חופשית? כי זה המבחן של האדם. כשאדם מפעיל את הבחירה החופשית שלו, אז הוא נהיה בן אדם מוסרי. יש בדיחות על זה. בא בן אדם, אומר, אני בן אדם טוב, אני לא גנב. מה פירוש שאתה לא גנב? האמת היא, רציתי לגנוב, אבל לא מצאתי שום דבר. אז זה בן אדם טוב? לא, זה לא בן אדם טוב. למה הוא לא בן אדם טוב? הרי עובדה, הוא לא גנב. אלא הוא לא החליט שלא לגנוב. מה שעושה את האדם לאדם טוב, זה שהוא מחליט שלא לגנוב. ואז הוא גם מבצע. זה שבן אדם, זה יכול להיות בהחלטה שלילית, מה לא לעשות, זה יכול להיות בהחלטה חיובית, מה כן לעשות. אדם הולך ועובד קשה, כדי ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות כל מיני דברים חשובים. אז בזה שהוא מפעיל את הרצון שלו, והוא עובד קשה על דבר חיובי, זה מפתח את המוסר שלו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יבחר בטוב ויתאמץ, ויהיה מוסרי מתוך עצמו. ולכן, מפני כך, יש לו, לחופש הרצוני הזה, לבחירה החופשית הזאת, שליטה מיוחדה בגבולו וחוגו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את האפשרות של בחירה חופשית בכל מיני מצבים, הגדרה האלוקית, מהם המצבים האלה, כדי שאדם יתפתח מבחינה מוסרית. טוב, אז קודם הרב הסביר לנו, מה טוב בבחירה החופשית? כאן בא אבל עצמיות הרצון בעצמו, שהוא התוכן המהותי של האדם, אני קורא, משנה קצת שיהיה יותר מובן, עליו ביסודו לא שייך לומר שום תורה של חופש. אין אנו בני חורין לרצות או לא לרצות. הרצון הוא עצם החיים, והחיים אינם מצויים בנו שלא בבחירתנו. בוודאי, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם עם בחירה חופשית. אבל אין לו בחירה חופשית מוחלטת. על כורחך, אומרים חזר בפרקי אבות, על כורחך אתה חי. לא החלטת לחיות. תינוק מחליט להיוולד? ודאי שלא. יש לך בחירה חופשית? לגבי זה אין לך בחירה חופשית. יש לך בחירה חופשית מה לעשות אחרי שאתה חי. יש לך בחירה חופשית להיות בן אדם? לא, אומרים היום תהיה בן אדם. הכוונה היא תהיה בן אדם נורמלי, רציני, מוצלח, מוסרי. באמת אין לך בחירה חופשית להיות בן אדם. אתה בן אדם. אפילו אם תחליט אחרי שאתה בן אדם להיות סוס, אבל אתה בן אדם שמחליט להיות סוס. לא כל כך תצליח, אבל אתה יכול לקלקל. לכן, על עצם החיים אין בחירה חופשית. ממילא, על עצם הרצון, אומר הרב, אין בחירה חופשית. מה לרצות? מה אתה רוצה? מה אתה מחליט? זה אתה בוחר. האם להחליט? לא. אין בחירה בזה. אפילו שאתה יושב ולא עושה כלום, הולך לישון, זאת גם החלטה. אין לך אפשרות לא להחליט. כי גם אי החלטה, זאת החלטה. לכן, מסיים עליו, אנו שולטים רק על הטיית הרצון לאחד מן הצדדים, לימין או לשמאל, לעשות כך או לעשות כך, כן לעשות, לא לעשות, כאן יש יד הבחירה. עכשיו, אם התורה הייתה רק מתפשטת על התוכן המוסרי של האדם, היה הדבר ראוי שתינתן בבחירה חופשית גמורה. המחשבה הראשונה, הבנה הראשונה היא, מהי תורה? תורה אומרת לנו, תהיה מוסרי. זה נכון. תהיה מוסרי, ממילא, תבחר. תבחר אם אתה רוצה תורה או לא רוצה תורה. באמת, אנחנו בוחרים. כל אחד מאיתנו מחליט אם לקיים מצוות או לא לקיים מצוות. אבל התורה יותר מזה, היא לא רק החלטה של בחירה חופשית ומוסר. אבל באמת התורה היא הבעתה של העצמיות המהותית של האדם כפי מה שהיא. התורה לא רק אומרת לך, תהיה טוב. התורה אומרת לך, תהיה אדם. ולא רק במובן שאנחנו אומרים, תהיה בן אדם, תהיה רציני, תהיה כך. אלא, ממשיך הרב, העברת התורה, העברת התורה הכוונה היא עבירה לתורה, לא לקיים את התורה, היא התנקרותו של האדם שמתנקר מעצמו ומשנה טבעו להרע, כפי שכתוב בפסוק, משנה פניו ותשלחהו. כלומר, אם התורה הייתה רק מוסר, היא מוסר, בוודאי, אבל אם היא הייתה רק מוסר, הנה אומרים, יש קודם כל בן אדם, יש לו אישיות, יש לו נטיות מסוימות, יש לו תכונות, כישרונות, כל מיני דברים. עכשיו, מה הוא מחליט לעשות עם הכישרונות האלה? לעשות טוב או לעשות לא טוב? אז יש לך אדם, יש לך החלטה של כיוון. בתורה, התורה היא לא רק זאת. התורה קובעת מי אתה ומה אתה. היא קובעת את יסודות האישיות שלך. היא קובעת את יסוד המציאות שלך, הרבה יותר עמוק. אנחנו לא תמיד רואים את זה. כי למעשה, התורה מונחת ביסוד של עם ישראל כולו. אנחנו אפילו לא יודעים את זה, כי כבר נולדנו עם זה. אדם יהודי נולד עם תכונות מסוימות שהן כבר קשורות לתורה. ולכן, כשהוא פועל בניגוד לתורה, הוא פועל בניגוד לעצמו. הוא מתנקר לעצמו. לא רק למורשת, לדברים יפים של עם ישראל במשך כל הדורות, אלא לעצמו, למהות של עצמו, לאישיות של עצמו, לתכונות של עצמו. זה העומק של התורה. לכן צריך לדעת את זה, צריך להבין את זה, צריך להכיר בזה שהתורה היא לא רק מוסר, איך תתנהג, איך תהיה בן אדם טוב, אלא התורה אומרת לנו, תהיה אתה. לא קל, זה לא תמיד קל לראות, זה לא תמיד קל להבין. אדם במשך כמה שנים, 18, 20, 30 שנה, חי על פי תרבות שהיא בניגוד לתורה. תרבות לא תורנית. הוא התרגל לדברים. הוא פיתח לעצמו דברים. הוא חושב כבר שהדברים האלה שהתפתחו אצלו הם הוא. עכשיו הוא בא לתורה והתורה אומרת, לא, תעשה הפוך. כן? מה דיברנו בשיעורים הקודמים? בא אדם ומתרגל לחברה של היום, הכל מוחצן, הכל עם יחסי ציבור, הכל צריך להפגין, ובא התורה ואומר לו, תהיה צנוע. זה אומר, זה לא אני. זה קשה לי. מה אתה אומר לי לעשות? אז טוב, הוא יכול להבין שהתורה היא מוסר. התורה אומרת לו, זה טוב או לא טוב. אבל האמת היא שהתורה אומרת לו, אתה באמת בן אדם צנוע. אתה עמוק בפנים. התרגלת אחרת. יש מצבים כאלה. יש מצבים שבן אדם, לדוגמה, יש לו כישרונות שכליים, גידלו אותו בחינוך לא טוב, במצב מקופח, מסכן. והוא רגיל לא לחשוב, לא להפעיל את השכל. צריך עבודה רצינית מאוד, עבודת עומק, להחזיר אותו למצב שהוא יכול לנצל את הכישרון הטבעי שלו. כך כשבן אדם מגיע לתורה, לתורה באמת, לפעמים צריך עבודת עומק, עבודה רצינית מאוד כדי להחזיר אותו לטבע שלו, לאמת שלו. אבל צריך להכיר בזה שהתורה היא האמת שלנו. העומק שלנו, האישיות שלנו, המהות שלנו. זה מה שהרב אומר לנו פה. על כן ראוי הדבר שתתגלה התורה התגלות מהותית, התגלות שורש הרצון ולא התגלות ענפי הרצון. מה פירוש שורש הרצון? כמו שאדם חי תמיד רוצה משהו. ושמענו, תמיד בוחר, זה תכונה שלו. ומה לרצות זה כבר פרטים בתוך הרצון. שורש הרצון הוא עצם הרצון, ענפי הרצון. מה הוא מחליט? כך, שנייה, כך גם נתינת התורה מתאימה לעצם הרצון, לעצם החיים. ממילא היא לא בבחירה. כי הבחירה שייכת רק לפרטים. אין לאדם בחירה לחיות, כך אין לאדם בחירה לקבל את התורה. כי אם הייתה לאדם בחירה לקבל את התורה, זה כאילו שהיית אומר לו, תראה, אם תרצה, אז החיים הם על פי התורה. אם לא תרצה, החיים הם לא על פי התורה. לא, לא נכון. החיים הם תמיד על פי התורה. אם תרצה, תתנהג כך. זה משהו אחר. הרי עם ישראל גם החליטו. גם אמרו נעשה ונשמע. אבל קודם כל, לפני שאמרו נעשה ונשמע, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תדעו לכם שהתורה היא עצם החיים. ועל זה אני לא מבקש מכם לבחור. כן, מה רצית לשאול?
יש קצת בעייתיות בזה שבן אדם מורגל לפעמים, כמו שאמרת, כל החיים, המון שנים למשהו חיצוני, או מה שהחברה שלו הכתיבה לו, והוא חושב שזה הוא, אבל כמו שגם אמרת, שיש לדוגמה דברים שהתורה מכתיבה לנו על עצמנו, על איך שאנחנו מתנהגים, צריכים להתנהג גם, כמו לדוגמה צניעות, יש דברים שהם, זה לא שהתורה מכתיבה לכולם, לא, אנחנו לא אותו בן אדם. זאת אומרת, התורה משתקפת בכל בן אדם בצורה שונה, אז איך אנחנו אמורים לראות את עצמנו בצורה שאנחנו אמורים לראות, להיות דרך התורה, כאילו.
אין, באופן עקרוני ההלכות הן שוות לכולם. הלכות התורה הבסיסיות, תרי"ג מצוות, קיימות לכל עם ישראל באותה צורה.
אבל הביטוי העצמי של הבן אדם.
הביטוי העצמי של האדם בא על גבי המצוות. זה כמו שתבוא ותגיד שאני לא רוצה לאכול אוכל בריא. למה אתה לא רוצה לאכול אוכל בריא? כי זה לא טעים לי. סליחה, קודם כל הגוף שלך מבחינה זאת שווה לכל בן אדם אחר. יש כללי יסוד שצריך כך וכך דברים לאכול. עכשיו אתה יכול על הדברים האלה לשים מלח או פלפל או סוכר או גם סוכר וגם פלפל. זה באמת עניין של החלטה אישית. כך גם בתורה. אבות המזון מבחינה זאת דומים למצוות התורה. כל יהודי צריך את אותן תרי"ג מצוות, את אותו בסיס. זה הבריאות שלו. זה כמו שלמדנו עכשיו. עכשיו, אחרי, לדוגמה, יש לו מצווה של שלוש סעודות בשבת. תורה לא אומרת לך מה לאכול. צריך קידוש וצריך המוציא. לחם משנה. אחר כך, אתה לא חייב לאכול חמין עם תפוחי אדמה וכל מיני דברים. אתה יכול לאכול עוף, בשר, הודו, עם חמין, בלי חמין. אתה יכול לאכול מתוק או מלוח או חריף. ואתה יכול גם לשיר זמירות כאלה או כאלה, להגיד דברי תורה כאלה או כאלה. אתה יכול לעשות כל מיני דברים באופי של הסעודה הזאת. ודאי, יש הבדלים גדולים בין יהודי אחד ליהודי שני. אבל המצווה היא הבסיס. וזה במהות המציאות של כולנו. כן. שורש הרצון זה מה שכתוב בפסקה הראשונה. עצמיות הרצון בעצמו הוא התוכן המהותי של האדם, ועליו ביסודו לא שייך לומר שום תורה של חופש. אין לנו בני חורין לרצות או לא לרצות. עצם החיים. ענפי הרצון בראש הדבר, מה אתה מחליט? אתה מחליט כן לעשות או לא לעשות. זה בחירה חופשית. כן. אז התורה צריכה להגיע עוד לפני הבחירה החופשית. להיות עצמנו. עכשיו, למה זה נקרא כפיית הר כגיגית? אז זה הרב מסביר כאן בהמשך. מזה מסתעפת גם כן הידיעה שאין התורה תוכן פרטי לישראל. הרי התורה היא בשביל כל העולם. אנחנו מקיימים את התורה בשביל כל העולם. ממילא שאין ישראל מציאות פרטית בעולם, אלא הכל קשור. הכל נארג ונמזג מתוך התמציאות של כללות ההוויה. אם כן, הכל, כל המציאות, קשורה לזה שאנחנו מקיימים את התורה. זה מהות לא רק שלנו, אלא של כל המציאות. הכל מכריח ודוחק את מציאותה של התורה וחקיקתה וקבלת ישראל אותה. אז לא רק שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם חייבים לקבל את התורה, אלא ההר, הר סיני, הוא כאילו ישב עלינו. למה הוא ישב עלינו? כי הר סיני הוא עכשיו מסמל את כל העולם, את כל המציאות, אפילו את הדומם, אפילו את כדור הארץ. כדור הארץ בא ואומר לנו, אתם לא יכולים לא לקבל את התורה. זה החיים. זה החיים שלכם, וזה החיים של הכל. זה המציאות של הכל. כשהקדוש ברוך הוא אומר, בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל תורה שנקראת ראשית. אז לכן, ההר, אשר זכה שיהיה מרכז העולם כולו, עכשיו בזמן נתינת התורה, לא במקרה בא הדבר. כי בוודאי יש יחס למציאותו והזרחת המרכזיות של אור חי העולמים עליו. אז הרי ההר הזה עכשיו הוא ספוג בכוח כל כלליות. יש ההר הזה כאילו הוא הנציג של כל היקום, כל הבריאה. ומתוך אותה ההכרעה של הסיפוג הכללי, הקשר הכללי שבו, הרי הוא מלא כוח מכריח. המגלה שאי אפשר כלל לתאר חיים ומציאות למהותיות הישראלית בלא קבלת הטובה. ההר הזה אומר, אין לכם חיים בלי טובה. יש עוד מאמר חזל דומה לזה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, הכל חיכה לרגע הזה שישראל יגידו, כן, קיבלנו את הטובה. אחרת, הכל היה נעלם. ועמדתם של ישראל הרי מכוונת לעשות בסיס, תחת ההר זה גם בסיס להר, לכל הריכוז שאז חל על המציאות של ההר והתייצבו בתחתית ההר, כלומר בכוח העצור, הכלול בהר, אשר ירד עליו השם באש, בזה ספון, מוחבא, עמוק בפנים, כוח מכריח. מה זה להכריח? להכריח זה לא סתם מבחוץ. אלא מבפנים, זה אתם. אין לכם מציאות אלא טובה. לכן אם אתם מקבלים את הטובה המוטב, הרי אתם מגלים את מציאותכם העצמית כמו שהיא, באמיתת הווייתכם. זה לא אם אתם מקבלים את הטובה, אני מכריח אתכם. אלא אם אתם מקבלים את הטובה, אתם חיים. זה אתם. אתם מכירים את עצמכם. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם, וכל המציאות כולה מתקוממת לנגדכם. למה? כאשר אתם מתקוממים מול עצמיותכם. אם אתם לא אתם, אז כל המציאות היא בניגוד.
יש אפשרות כזאת אבל.
ברגע ההוא אין אפשרות כזאת. ברגע ההוא של התורה, הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, התורה היא לא איזו החלטה כן או לא, התורה היא אתם.
הוא לא אומר, אם לאו, שם
תקבור אתכם,
יש כזאת אפשרות, כאילו...
אין, אם לאו אתם לא חיים. אין. אתם לא קיימים, לא רק לא חיים, כל המציאות לא קיימת. נכון? טוב, עכשיו תוצאה מזה. אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לפורים. אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד יסודית, צריך להבין אותה מההתחלה. אמר רב אחא בא יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. להבין את הביטוי עצמו נבין בהמשך הפסקה, קודם כל נתחיל. אומר רב, אלמלא היה אור התורה שתול בישראל בבחירה חופשית מיסודה, כלומר, אם, אלמלא פה זה כמו אם, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה לעם ישראל בבחירה חופשית, אנחנו חוזרים לאילו היה ככה, לא היה התוכן המאיר ומחיה שלה, תורה היא מאירה, מחיה, אבל אם זה היה בבחירה חופשית, זה לא היה מאוגד בפנימיות עצמיותה של האומה ובמעמקי נפשם של יחידיה. כלומר, אם התורה הייתה בבחירה חופשית, הוא חוזר על הרעיון היסודי, אז היא לא הייתה אנחנו. אם היא לא הייתה אנחנו, אז זה היה דבר פחות עמוק, דבר צדדי יותר. דבר שלא היה עמוק, אז היה דבר אפשר, שהעברת התורה בפועל מצד הבחירה, תמחק את אותו הרושם של החיים והקודש, שהתורה צריכה לעשות בהם. דבר שהוא בחירה חופשית, בן אדם יכול לשלוט. אתה אומר כן, אתה הולך לבצע, אתה מבצע. אתה חי, אתה עושה דברים. אז אתה יוצא על הפועל בצורה כזאת. ואם אתה מחליט הפוך, אנחנו רואים את הדברים האלה. בא בן אדם, אומר, אני זורק את כל מה שנתתם לי. כן, אומר להורים, למורים, לחברה, די, לא רוצה. לא משנה, טוב, לא טוב, יש כאלה, יש כאלה. בן אדם יכול לזרוק את הכל, וכמעט למחוק אצל עצמו, ישארו כמה שאריות, כמה רשמים, אבל הוא יכול לשנות את עצמו בצורה קיצונית. רואים דברים כאלה במציאות. אז אם התורה הייתה תלויה בבחירה חופשית, בן אדם היה יכול למחוק את הרושם של התורה. עליו, באופן אישי. אבל, היא לא כך. כיוון שהעצמיות הישראלית מאוחדת עם התורה, על פי הכרח כללי של כל היש, מה שלמדנו מקודם, כיוון שהתורה היא לא רק בחירה חופשית, אלא היא עצמיות, היא אנחנו. היא אנחנו לא רק מצדנו, אלא מצד הכל, מצד ההר, מצד כל היקום, מצד כל הבריאה. אנחנו לא יכולים ללכת בניגוד לתורה, יכולים באופן פרטי, אבל לא באמת, לא בעומק, לא בנשמה. לכן אין העברת התורה, שוב, העברת התורה, אבל כל הזמן מסתמש בזה, כמו שאומרים, עבירה, עבירה היא חטא, להעביר את התורה, לעשות בניגוד לתורה. אין העברת התורה פועלת, כי אם טשטוש חיצוני על מהות האומה. אבל התכונה העצמית, הרי היא תמיד נשמרת. זה כלל שכתוב כבר אצל גדולי ישראל בדורות קודמים. הקדוש ברוך הוא אומר בסוף חומש דברים על התורה, כי לא תשכח מפי זרעו. אפילו אם עם ישראל חוטאים, אין מצב שלגמרי נוטשים את התורה ושוכחים אותה. אין מצב כזה. למה אין מצב כזה? הרי, בחירה חופשית. יהודי אחד מחליט לא לקיים מצוות, יהודי שני, שלישי, עד, כן, לא עלינו, כל עם ישראל, כל עם ישראל עוזבים, דור, שני דורות, זהו, די, ישכחו. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, איך זה קורה בשטח, מה קורה בשטח? מה שקורה בשטח הוא שכיוון שהתורה היא החיים שלנו, התורה היא המהות שלנו, התורה היא העצמיות שלנו, אנחנו לא מסוגלים לשכוח אותה. אנחנו יכולים לטשטש אותה. זה טשטוש חיצוני. זה מה שאומר הרב. זה משהו נכון, זמנית, יש בעיות, יש דברים. אתה יכול למצוא יהודי שלא יודע ולא יודע ולא יודע, לא יודע כלום. וכמה פעמים ראינו יהודים כאלה שלא יודעים כלום. ובאים ובקשים, אנא, תלמדו אותי תורה. אני רוצה להכיר. ובסוף מגיעים גם לתורה וגם לקיום מצוות ולהרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. דברים מדהימים, יש סיפורים מפליאים בצורה קיצונית. איך שיהודי שבכלל עזב את הכל, לא ידע, מה זה עזב את הכל? הורים שלו עזיבו אותו. סיפור לי פעם, יהודי ישראלי יצא לצערנו לחוץ לארץ לחופשה באינדונזיה. אומר לי, פגשתי שם בחורה והרגשתי איתו ככה ישר איזשהו קשר. אני שואל אותו איך קוראים לו? הוא בחור מסקנדינביה וקוראים לו קריסטיאן. קריסטיאן זה שם פרטי שפירושו נוצרי. מה הקשר, מה זה? משך הזמן התיידדנו, הוא אומר לי, אני יהודי. אתה יהודי? מה השם הזה? מה הולך פה? הוא אומר, כן, ההורים שלי רצו לעזוב את היהדות, לברוח מעם ישראל, הם קראו לי בשם כזה, ולא סיפרו לי אף פעם שאני יהודי. לא ידעתי כלום. אבל כשגדלתי, נזכרתי שאמא שלי הייתה מנגנת לי מנגינות מיוחדות כשהייתה משכיבה אותי לישון. ומאוד משכו אותי המנגינות האלה. וחיפשתי. חיפשתי מה המנגינות האלה. עד שגיליתי שהן מנגינות יהודיות. התחלתי להבין, רגע, מה, מאיפה זה בא? מה קורה? גיליתי שאני יהודי. מנסים לברוח. מנסים להכחיש, מנסים להסתיר. ופתאום רואים את הבן, את הנכד, את... אנשים חוזרים. קל וחומר, בעם ישראל כולו, כפי שאנחנו יודעים היום, שברוך השם יש יותר ויותר קשר לתורה ולמצוות. כי כל מה שעשו בניגוד לתורה, זה לא יכול לשנות את המהות. הבן אדם לא יכול לשנות את המהות שלו, את העצמיות שלו. יכול לטשטש מבחוץ. זה ישפיע, זה יקלקל, זה יסבך אותו. אבל לשנות את מה שבפנים, את העצמיות, אי אפשר לשנות. זה לא תלוי בבחירה החופשית. זה מה שממשיך פה הרב. כי הכלליות שלה, של עם ישראל, היא למעלה מכל יסוד של בחירה ושל אפשרות של שינוי. מה שאמרנו כל הזמן על התורה. אז מה, איך זה מתבטא בביטוי הזה, מכאן מודעה רבה לאורייתא? יש מושג הלכתי. המושג הלכתי נקרא בלשון חזל מודעה. מה זה מודעה במובן ההלכתי? תראו לעצמכם, יהודי מסכן, בא אליו בן אדם אלים, וכופה עליו לחתום על שטר, ואני נותן לך מתנה את הבית שלי. אדם אלים, רוצה לכפות, אבל רוצה להיות מחוסה, אז הוא אומר, היהודי הזה יחתום על שטר, אני אביא עדים, חברים שלי, וזהו, גמרנו. עבודה עשויה. מה היהודי הזה יכול לעשות? מבחינה הלכתית, יש לו דרך לפתור את הבעיה. הוא קודם הולך לשני חברים שלו, שני עדים כשרים, ואומר להם, אני אומר לכם במודעה, שהשטר שאני עומד לחתום עליו, אני לא רוצה בו, אני מכחיש אותו. כופים עליי ואני לא רוצה אותו.
מה פירוש אבל המילה כאילו?
מודעה זה כמו אני מודיע מראש. אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בערב ראש השנה, בהתרת נדרים, אחרי שמתירים את הנדרים שכבר אמרו, אנחנו אומרים, מכאן אני מוסר מודעה שכל מה שאני אגיד השנה, אני מתחרט על זה מראש. כלומר, מודעה זה מודעה מראש שאני לא מתכוון למה שאני הולך לעשות. עכשיו, פה זה קצת שונה. אומר הרב כך, הדבר עומד למעלה, סליחה, טוב, לא קבענו, הדבר עומד למעלה מכל התגלות פרטית שברצון, את זה כבר הסברנו, אפילו כשמתגלה בפועל ובמעשה בהיפוך, אדם עושה בניגוד לתורה. אבל הרי המודעה הרבה, כתוב מודעה רבה לא ראיתה, כולל את הכל, שאין כל המעשים הנעשים נגד התורה מכוונים כלל לפגוע ביסודה. מפני שהיא מרוממה ומורמה הרבה מכל אפשרות של פגיעה ידי שום התגלות רצונית. כלומר, אנחנו מוקיעילו בזה שקיבלנו את התורה, הודענו מראש כל חטא שאנחנו עושים, אנחנו לא מתכוונים אליו. מה פירוש שאנחנו לא מתכוונים אליו? בחיים שלנו, במהות החיים שלנו, בעצמיות שלנו, אנחנו לא רוצים לחטוא. כן. אז כל מה שנעשה הוא בניגוד למהות. זה הכוונה מודעה. והיא המודעה הרבה העליונה מכל סתמיות של מודעות. למה? מה אומרת בדרך כלל מודעה? מודעה בדרך כלל אומרת, מה שאני הולך לעשות הוא לא טוב. אני מחליש. אבל פה אין כוונתה של מודעה זו החלשה לקיום קבלת התורה. אלא הפוך. כי אם התגלות עליונה שכל מה שאפשר להיות עובר, על ידי יצרי לבב האדם, כל מה שהוא יעשה מהעברתה של תורה, כל מה שיעשה בניגוד לתורה, הכל אינו משנה כלל לתכונתו של הרצון הפנימי העצמי של ישראל. כי הרצון הפנימי העצמי של ישראל עומד למעלה מכל חירות וחופש בחירים, ולכן זה מודעה רבה לטובת התורה, לאורייתא. עכשיו אנחנו כבר קצת יכולים להבין יותר את הקשר לפורים, עוד לפני שאנחנו נכנסים לפסקה על פורים בעצמה. ומה קרה בפורים? בפורים עם ישראל, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, עם ישראל היה מבולבל מאוד. לא ידע. הקדוש ברוך הוא איתנו, לא איתנו. אנחנו רוצים לקיים את התורה, לא רוצים לקיים את התורה, השתתפו בסעודת אחשוורוש. בפורים, אחרי הנס, אנחנו עכשיו מגלים את הרצון העצמי של עם ישראל להיות קשור לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות. זה כבר מתחיל להסביר מה זה שחזרו וקיבלו את התורה מרצון. כי אנחנו עכשיו מגלים את העצמיות בפורים. אנחנו חודרים מעבר לחיצוניות הרגילה. החיצוניות הרגילה, זה מקיים מצוות, זה לא מקיים לכאורה, זה עושה יותר, זה פחות, זה צדיק גדול, זה צדיק קטן, כולם, כל אחד עם החיצוניות שלו. לא רק החיצוניות של הפנים, חיצוניות של ההתנהגות. החיצוניות של הבחירה החופשית, זה גם חיצוני. יחסית למה? יחסית לתוכן העמוק שאומר, כולנו עם נשמה של טובה. כולנו שייכים לתורה. כולנו קיבלנו את התורה במאמר הר סיני בצורה הזאת שאמרה, זה אתם. זה העומק שלכם. זה החיים שלכם. זה כבר מתחיל להסביר לנו את פורים. לא, התחפושת באה ואומרת בפורים שכל השנה אתה צריך לא להאמין למה שאתה רואה בחוץ. תחפושת אומרת, אתה חושב שאתה רואה אותי? אתה לא באמת רואה אותי. זה מה שאומרת תחפושת. תחפושת אומרת, אל תיקח את היהודי הזה רק לפי מה שאתה רואה. האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. לא, לא, זה לא, אנחנו לא מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על גויים. לגבי השאלה השנייה, שאלת על הנצרות. הנצרות היא לא, הנצרות היא אנטי-יהדות. הנצרות היא, זה לא בריחה, לא, הנצרות זה לא בריחה של אדם יהודי מעצמו. הנצרות זה לא יהודי, זה אנטי-יהודי, והנצרות לכן צריכה להיכחד כדי להתקן. אבל כן, לא האנשים, הדת. הדת הזאת היא עבודה זרה, הדת של הנצרות. לא, זה אנטי-יהודי. זה אנטי-יהודי, במהות. אבל רגע, אנחנו סוטים, חשבתי שאני אענה לך תשובה קצרה, אם אתה רוצה תשובה יותר ארוכה, אז אחר כך. בואו נחזור, השאלה הראשונה שלך היא קשורה לעניין של פורים, שאנחנו הולכים להסביר עכשיו. אמר רבא, אף על פי כן, כן, אף על פי שהתורה ניתנה בכפייה, הדור חזרו וקיבלוה בימי אחשוורוש. עכשיו מה קורה פה? הרי אמרנו, למה צריך לחזור ולקבל? אמרנו שהתורה היא כל הזמן בעצמיות שלנו. נכון. אבל לקדוש ברוך הוא יש פה תוכניות מאוד מעניינות. מצד אחד, הוא בנה אותנו כך שהתורה היא החיים שלנו. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעיל את הבחירה החופשית. איך עושים את שני הדברים האלה? יש פה הערה היסטורית מעניינת של הרב קוק זצ"ל. היסוד הטבעי שבקדושה, שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל, זה שהתורה היא הטבע שלנו, היסוד הזה אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. כי אם יהודי, הנשמה שלו צועקת, אני רוצה תורה, אז אין לו כל כך בחירה חופשית. אז איפה רואים את זה? מאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה, הטבע הזה של נשמת ישראל, מתגברים והולכים בגלוי, והתוכן החופשי של בחירת האדם, הבחירה החופשית, עומדת היא בצורה אלומה, זה תיאור של כל תקופת בית ראשון. זה הכוונה של הרב. כלומר, ממעמד הר סיני, עד חורבן בית ראשון, הבחירה החופשית הייתה מאוד חלשה. למה הבחירה החופשית הייתה חלשה? כי הנשמה הישראלית באמת שמעו אותה, כאילו, צועקת. שמעו אותה, כל אדם, הנשמה שלו דחפה אותו חזק מאוד לקיים את התורה. אז איך חטאו? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא העמיד לעם ישראל יצר הרע, חזק לא פחות מהצד הנשמתי. זה מה שכתוב, עד אשר רק בהסתערות רוח עבעים של שכרות נוראה, אשר ליצרה דעבודה זרה ביסודו, רק כך היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל, מהרגע שהוא עמד על הר סיני, מתחת להר סיני, כן, והתייצבו בתחתית ההר, עם ישראל, אם הוא לא יעשה משהו, לא יכול לחתור. הנשמה אומרת, תורה, אי אפשר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? העמיד כנגד זה כוח ענק, חזק. יצר, אנחנו היום מכירים יצר של עריות. יצר של עריות הוא יצר מאוד מאוד מושך, כולנו יודעים את זה. יש יצר יותר חזק מזה, שאנחנו היום לא כל כך מכירים. זה היצר שהיה בבית ראשון לעבוד עבודה זרה. זה משך יותר ממה שאנחנו מכירים היום, שמושך היצר של העריות, של בינו לבינה. חזק מאוד. כל כך חזק, שהוא מהווה ניגוד לנשמה הפנימית, לחיים של התורה. ואז יהודי היה תפוס בין שני יצרים, בין שני דחפים, בין שני כיוונים. פה הנשמה דוחפת, תהיה תורה, ופה היצר דוחף, תהיה, תעבוד עבודה זרה. ומפני הארס הגדול שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, כדי שיהיה לו איזון שווה, היה הצורך של יצר עד העבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. מה קרה בסוף? עם ישראל בחלקו נכנע ליצר החזק הזה של עבודה זרה, ונחרב בית המקדש. הרב כאן מתבסס על מאמרי חז"ל. באים חז"ל ואומרים, באו גדולי התורה אז, אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, הנה, מה יחריב את בית המקדש? היצר הזה של עבודה זרה. אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיחליש את היצר הזה. לא רוצים. למה לנו לחתור? אומר הרב, זה לא כל כך פשוט. הרי למה היצר כל כך חזק? כי הנשמה כל כך חזקה. אם הקדוש ברוך הוא נותן להחליש את היצר, צריך גם להחליש את הכוח הנשמתי. אז למה הקדוש ברוך הוא מסכים לזה? יש סיבה. כי אז תהיה בחירה חופשית. לא שהתורה נעלמה, התורה בפנים היא עדיין החיים שלנו. אבל אתה פחות מרגיש את זה. אם אתה פחות מרגיש את זה, אז עכשיו אתה צריך להחליט לקיים את התורה. קודם, לא היית צריך להחליט, היית צריך רק להרגיש את הקול הפנימי. היום, וזה קשור למה ששאלת קודם, למה אנשים לא מרגישים? עכשיו אנחנו נבין למה לא מרגישים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יבוא ויגיד, גם אם אני לא מרגיש, זה הטוב, זאת האמת, אני הולך לעשות את זה. זה התפקיד שלנו היום. זה התפקיד לבוא ולהגיד, אני מניח תפילין ואני לא מרגיש כלום. טוב, בכל זאת, זה אמת וזה טוב וזה נכון, ואני מאמין שהתורה אומרת לי שזה אני, אני אעשה את זה גם אם אני לא מרגיש כלום. גם אם זה קשה לי, אני אעשה את זה. גם אם עכשיו יש לי בעיה, כי אני כל כך הרבה שנים שמילאו את הראש שלי בכל מיני שטויות ובכל מיני דברים הפוכים, אני בכל זאת הולך לקיים את זה. רק רגע, בוא נראה את זה בפנים. הירידות הכלליות, היה חורבן בית מקדש, יצאו לגלות, גרמו אחר כך החלשה רבה להערתה של טבעיות הקודש. הטבע של עם ישראל שהרגישו את הקשר לתורה, זה מה שקורה פה, טבעיות הקודש, זה נחלש. ובימי אחשוורוש כבר הגיעה החולשה לשיא. אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות, מאוחרות יחסית לחורבן, של השתחוויית הצלם, אומרים חז"ל, היה שם מצב שנבוכנצר העמיד צלם, פסל, יש מחלוקת אם זה ממש עבודה זרה או רק לפסר של, שלו בעצמו, שהוא רצה שיכבדו אותו, עם ישראל בא, השתחוו לצלם. ההתנאות, נהנו מסעודתו של אותו רשע, סעודת החשבראש, אז הם הולכים מיועדים, הם נכנעים לחוץ, הם נכנעים ללחץ החברתי מסביב. הם כבר לא מרגישים את הנשמה הפנימית כל כך. כל אותם התכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו האפלה לאור של הקדושה הטבעית. גניזת אורה במחבואה של הנשמה, בנשמה זה עדיין קיים. עדיין, נכון, התורה היא חיים שלנו. אבל איפה התורה היא חיים שלנו? בנשמה. אדם לא מרגיש את הנשמה שלו. כמעט אף פעם. הנשמה היא רוחנית, היא עליונה, אנחנו לא יודעים מה זה רוחניות. אנחנו יודעים מה זה גשמיות, אנחנו יודעים מה זה חברתיות, אנחנו יודעים להגיש, זה נחמד, זה לא נחמד, את האדם הזה אנחנו אוהבים, את האדם הזה אנחנו פחות אוהבים. איפה יש נשמה? לפעמים בן אדם יש לו איזה טיפ טיפה תארה של הנשמה בתוך הנפש שלו. נשמה זה דבר רוחני עליון. בתוך הנשמה עדיין, הכל 100% תורה, התורה היא חיים, התורה היא עצמיות, אבל הנשמה מתחבאת. מחביאים את האור של הקדושה הטבעית של התורה במחבואיה של הנשמה, מבלי להיגלות בהופעת כוחה. למה לעשות דבר כזה? זו גופה הייתה עצת השם עמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה שקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שנפעיל את הבחירה החופשית. לא שנהיה תקועים בין כוח של נשמה לכוח של יצר. לא. אנחנו עכשיו, היום, יכולים לבוא ולהחליט מה אנחנו רוצים. עכשיו, אם אדם יחליט בניגוד לנשמה, בסופו של דבר כפי שאמרנו, זה יחזור. אבל אדם מחליט, בינתיים הוא נותן לעצמו חיים לא טובים, אבל הוא מחליט. השני מחליט, כן, אני רוצה. הרגשת את הנשמה? שמע, ניסיתי, לא הצלחתי. אבל בכל זאת אני מחליט. זה גדלות של בחירה חופשית. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כן.
אבל גם כשאני מחליט שאת הבחירה החופשית שלי, את היצר הרע, גם כשאני מחליט, אוקיי, עשיתי את הבחירה הנכונה, והלכתי עם הנשמה שלי ועם הרצון החופשי שלי לדבר טוב, אז היצר הרע גם גדל. שגם שוב אני עומד...
לא, היצר הרע לא יחזור לגודל, לא יחזור לך, לתקופה שלנו, לגודל שהיה בימי בית ראשון. זה לא יצר הרע עצום כזה.
גדל ביחס למה שהייתה, ליצר הרע...
יש יצר הרע, נכון, יש יצר. אבל אפשר להתגבר על היצר. זה לא העוצמה שדיברנו עליה קודם. לכל אדם יש יצר הרע. יש יצרים, אנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים אותם, אנחנו יכולים לנתח אותם, ואנחנו יכולים להתגבר עליהם. זה הכוח של הבחירה החופשית היום, נותן את היכולת להתגבר כשאדם מחליט. צריך להחליט, וצריך לפעול. זה לא הולך ככה. אחת, שתיים, החלטתי ונגמר. צריך להמשיך לפעול, צריך לעשות, זה... נושא לשיעורים על גבי שיעורים, לא על רגל אחת. רצית לשאול עוד משהו?
אחרי זה.
בסדר, אז אחר כך בואו נסיים פה. וזה שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית, זה נעשה אחר כך לטובה, אחרי התשובה שבאה על ידי גזירתו של המן. כלומר, זה בדיוק מה שמתגלה בפורים. בפורים כבר התחילו להפעיל את הבחירה החופשית, ראו את הגזירה של המן, הונח מקום לפעולה בחירית הבא מהכרעה חופשית שבנשמה, לפעול את פעולתה. וכאן נתקיים בפועל, בתור אישור וקיום, בהוצאה מן הכוח אל הפועל, בתוכן רצוני. מה זאת אומרת? זה שוב, הרב אומר שיש פה מושג הלכתי. כמו שהסברנו שמודעה היא מושג הלכתי, גם קיום הוא מושג הלכתי. אמרנו שיש שטר, אדם חותם על שטר. מה עושים אם אדם חתם על שטר, יש עדים, הכל בסדר, אבל אולי הוא יכחיש את השטר. מביאים את השטר לבית דין, ובית הדין קורא לעדים ושואל אותם, זאת החתימה שלכם? הם אומרים, כן. בית הדין מכריזים השטר הזה מקוים. אין בו ספקות. אז עכשיו באו עם ישראל וקימו את השטר. כלומר, בניגוד למצב שמבטלים את השטר, איך הם קימו אותו? בזה שהם הוציאו מן הכוח אל הפועל בתוכן רצוני, הם החליטו בבחירה החופשית שלהם, שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו גם רוצים. ששייך בו קיום לקיים את המצווה מאז. אשר מיני אז היה בתכונה של קבלה עצמית. אז קיבלנו את התורה, כי זה המהות שלנו. כי זה הטבע שלנו. כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה החיים שלנו. בחטיבה של מהותיות קבועה. מהות החיים. שאין בה מילוי היסוד של בחופש בחירי, אז לא הייתה בחירה חופשית בזה. עכשיו את אותו תוכן קיבלנו כעת קימו מה שקיבלו כבר בבחירה חופשית. אז זה החידוש של פורים. החידוש של פורים הוא לא רק לדעת שזה טבע, לא רק לדעת שזה מהות וזה חיים, אלא לבוא ולהגיד, אני, גם אם אני לא מרגיש, אני עושה. גם אם אני לא מרגיש, אני בוחר. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, יש על זה מאמר בספרו לנתיבות ישראל, במלחמת העצמאות, הייתה סיסמה. היו אומרים, אנחנו חייבים לנצח. למה? אין ברירה. לא ננצח, נמות. אין, הערבים היו רוצחים את כולנו. אז אין ברירה, היו אומרים, זה הנשק הסודי של מדינת ישראל. א', ב', אין ברירה. הרב צבי יהודה אומר, יש לי תרגום הרבה יותר יפה לדבר הזה. אין ברירה, אז הוא אומר, לא יכול אחרת. לא. הוא אומר, יש פסוק יפה, שתי מילים. ובחרת בחיים. מה זה לבחור בחיים? מה, אתה לא רוצה לחיות? ודאי שאתה רוצה לחיות, נכון. אבל אף על פי שאתה לכאורה מוכרח לחיות, אתה בוחר לחיות. אתה מחליט לחיות. זה חיובי. אין ברירה, זה שלילי. כולו שלילי. ובחרת בחיים, זה אומר, אני רוצה. זה מה שאני רוצה, ולכן אני אבחר את זה. נכון, דרך אחרת זה מסובך מאוד, יכול להיות שאני אמות, אבל לא רק בגלל שיכול להיות שאני אמות. בגלל שאני רוצה את החיים האלה, שאני מזדהה עם החיים האלה. אני מזדהה עם המטרה של מדינת ישראל, אני מזדהה עם תורת ישראל פה. זה התוכן של פורים. אנחנו בוחרים מעצמנו בתורה. אנחנו בוחרים בחיים. ולכן פורים היא באמת חג של תורה. כן.
זה בעצם,
בקבלת
התורה, קיבלנו את זה לכאורה מתוך כפייה. מתוך כפייה שזה בעצם הדבר הכי נכון והכי מתאים לטבע האנושי.
נכון.
אבל לא מתוך הבנה אמיתית. בפורים בעצם שאנחנו מסירים את כל המחיצות, אז בעצם מתוך קבלה מרצון שזה באמת הדבר שאנחנו...
יפה מאוד, סיכום מצוין. פורים זה החזרה מרצוננו לחיים, למהות. בלי התחפושות, בלי מחיצות, כל התחפושות מראות, כפי שראיתי קודם, שהכל זה תחפושת. אבל בפנים יש נשמה ישראלית, אנחנו רוצים בה. מאין ברירה ליש ברירה, יפה מאוד. מאין ברירה לבחרת בחיים, זה בעזרת השם, זה היסוד לשמחת פורים. תודה רבה.